אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. חמישי, הבא עלינו לטובה, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, איתי רועי חסן, ומעבר לזכוכית החסינה, נדב אלפרין העורך וחנו, זה טכנאית השידור שלנו. מה קורה, אדון חסן?
בסדר, בסדר. כן? כן, כן. אוקיי. היו שבועות יותר טובים, אבל, כן. אבל בסדר, גם זה חלק מהחיים.
מה, אין גובר, אין גובר?
לא, איפה?
מה, 2020? 2020 ראית כולם דברים כבר בעשרות, 2020 אין כבוד, אף אחד כבר לא אומר את השנה כמו שצריך.
כן, 2020, זה אמרתי, זה נשמע קליט ותופס, אבל לדעתי זה יימאס מהר מאוד העניין.
כן, לי כבר נמאס האמת, לי כבר נמאס. חגגת? חגגת?
פחות.
פחות, אוקיי.
באופן כללי זה היה שבוע פחות לחגיגות בשבילי, אבל... אבל אתה יודע, סיבה למסיבה, אני דווקא בעד החגיגות באופן כללי, אבל אני כבר קצת מרגיש זקן מדי בשביל בילויים והתפרעויות. אתה יודע, אני אומרים לי, היית במסיבה, אני רק מהמשפט הזה מתעייף, אני חצי נרדם רק מהשאלה.
טוב, אני בחסן נפלה שלהבת, מה יגידו זובי חתוכה? בכל זאת, אתה לידי, אתה די זעתות. אתה יודע, יצא לנו לדבר קצת על מה קורה בשנים האחרונות בישראל, אבל נראה באמת שהנוביגוד כבר אוטוטו, הוא כבר חג לאומי.
כן.
הוא ממש...
מימונה.
זה אוקיי.
כן. שאלה אחת. אתה יודע, מה זה חג לאומי? לא חג לאומי, אבל חג הדתי שתפס, שהולך ותופס תאוצה.
כן, כן.
אתה יודע, אני בערב של השנה האזרחית החדשה, השתתפתי באירוע לכבוד נתן אלתרמן, ערך אותו העורך שלנו פה, נדב אלפרין, ערך את הערב הזה, וזה היה בתל אביב, וכשיצאתי מתל אביב, אז אתה יודע, ראיתי את הרחובות, עומי אדם, ווליום גבוה, תסיסה ברחובות, מה שנקרא.
שזה נשמע כמו יום רגיל בתל אביב.
כן, אבל לא, אתה מרגיש, אתה מרגיש את הימים האלה שהם, אתה יודע, שבוא נגיד ככה, זה נכון שתל אביב תמיד צוערת בלילות, אבל נגיד, אתה יודע, שנה חדשה, אני לא יודע, פורים, דברים כאלה, אתה יודע, כולם מגיעים לתל אביב, זה כאילו, זה לא רק התל אביבים, זה... יש נהירה מבחוץ, וכשהגעתי לחדרה, נסעתי ברכבת והגעתי לחדרה, אז אתה יודע, הרחובות בחדרה הם כאילו תמונת ראי לרחובות תל אביב. זה אותו דבר בעצם, רק... הפוך לגמרי, זאת אומרת, כן. כמה שפה תוסס ורועש וגואש וחי, תהפוך את זה לגמרי, כן. תיקח את ההפכים של מה שאמרתי עכשיו, וככה נראית חדרה. בנוסף לזה, הייתי רעב,
כן.
ואתה יודע, בדרך הביתה הזמנתי באפליקציה של, לא משנה החברה, אבל הזמנתי פיצה, כי יש להם פיצה טבעונית, זה פתרון טוב בשבילי תמיד. אז... אז הזמנתי את הפיצה לרבע ל-12, תזמנתי את זה כמו שצריך, ועצרתי לקחת את הפיצה ונכנסתי לסניף, ואמרתי לו, אמרתי שם שלום, באתי לאסוף את ההזמנה שלי, 11:45, אז הסתכל עליי הבן אדם שעמד שם עם קמח על המצח, מזיע מהאוזניים, ואמר לי...
זיתים אפילו שם.
ואמר לי, תבוא עוד חצי שעה. אמרתי לו, מה עוד חצי שעה? הזמנתי 11:45 את הפיצה. הוא אומר לי, אז כשאמרתי לו את זה, אז הוא התחיל לצעוק עליי, מהלחץ. אני פה לבד, אני קורס. אני, אתה יודע, עוד שנייה סיפר לי את הבלגנים שיש לו עם החברה שלו או משהו. מסכן, ריחמתי עליו מצד אחד. מצד שני אמרתי, מי השאיר אותך לבד? עכשיו, האמת...
לא היה לך את האינסטינקט הרחב שנייה לעצור לשאול אותך.
להיכנס לעזור לו?
כן, כי היית פעם טבח. זה כמו שאני רואה מישהו עם בעיה מתמטית, אני אומר, שלומי, האם תיכנס עוד פעם?
להפך, דווקא מהמקום הזה של הטבח, האינסטינקט שלי היה שבמצב כזה, אם משאירים אותך לבד בקרב, אתה קם והולך. אתה לא מבקש, אתה לא עומד שם ומנסה להציל את העולם. הרי העולם לא ישרוד. זה, אני, אתה יודע, זה מה שנקרא, אתה במבול עכשיו. אתה לא תראה את אחרי המבול. השורה התחתונה של הסיפור הנורא מרגש הזה, זה שאפילו בחדרה, לא רק שאין מסיבות שנה אזרחית חדשה, נוביגוד, סילבסטר, כן. תקרא לזה איך שתקרא, לא רק שאין את זה, אפילו פיצה אי אפשר להזמין.
כן.
ואתה יודע, שחזרתי הביתה עם המונית, עם הנהגת מונית, יש לי נהגת מונית שאני נוסע איתה קבוע בעיר, והיא ממוצא קפקזי.
כן.
והיא אמרה לי, תגיד, למה לא עושה, למה ראש העיר לא יעשה להם איזה נובי גוד קטן לתושבים הרוסים? אמרתי לה, וואלה, האמת? באמת למה לא? כן. וגם לא חסרים רוסים בחדרה. כן. ואתה יודע מה? זה משהו שהחברה הישראלית צריכה לזוז לכיוון שלו. כי כמו שזזנו לכיוון של המימונה, כמו שזזנו לכיוון של המימונה,
על זה רציתי לדבר.
עכשיו, אתה יודע מה? גם יש איזו בורות מסוימת בעניין הזה של נובי גוד, שיש כאלה שאומרים, אנחנו לא חוגגים חגים של גויים. אז זה לא חג של גויים, זה אך ורק ציון השנה האזרחית החדשה. כך היה נהוג בגולה, אתה יודע, עוד פעם, בעיקר באירופה, הם ברוסיה, ברית המועצות קראו לזה נובי גוד, אחלה, חוגגים את השנה האזרחית, דחיל רבק, די עם הצביעות, אנחנו כל החיים חיים ביומן ובתאריכים של השנה האזרחית.
כן, מה?
אז לחגוג את השנה האזרחית זה איזה, לא יודע, איזה חטא.
תכף יגידו לא לעשות סיכומים גם, כי זה של גויים.
לא, אז אני אומר, לא, עכשיו, אני לא צוחק לגבי זה.
לא תסכם.
אני אומר, הגיע הזמן באמת לעשות צעד בכיוון הזה.
אז אני אגיד לך עכשיו מה המבחן. המבחן, קודם כל שני דברים, אני אגיד לך תכף על רמת גן. אני קודם מתחיל עם רמת גן. תשמע, אני עכשיו גר ברמת גן. כן, זמנית, אני מקווה, אבל אני גר ברמת גן. הלכתי עם חבר וחברה לפאב.
מה זה זמנית? מרמת גן במקור?
במקור, עכשיו אני גם נקלטתי ככה, אתה יודע, נקלטתי לסיטואציה, ואני עכשיו גר ברמת גן. יצאתי, אתה יודע, עם חבר וחברה, זה דרין קליל עכשיו. אני לא יודע מה עדיף, אתה מבין? כי רמת גן, לא תגיד, יש לך פאבים שהיו פתוחים, אבל מסביב זה הכל היה שם כאילו מוות. אתה מבין מה אני אומר?
לא,
וזה אני, כמו אני... מסיבה במשרד כזה, רק מבין... במשרד עושים איזה שתייה, ואז כולם חוזרים לעבודה שלהם. אבל זה מה שאני רוצה להגיד לך. המבחן, מתי תדע שזה חג לאומי? כשלמחרת יהיה יום חופש, כשאנשים לא יגיעו, תרותי עיניים, כאבי ראש, לא ישנתי מספיק, אכלתי דג מלוח, ולא, אתה יודע...
לא רק זה, אתה יודע מה...
אני רוצה שיהיה פה יום חופש.
אתה יודע מה היומיים בשנה שמותר להרעיש עד הבוקר? שלא יכולים להזמין לך משטרה על רעש אחרי חצות
כן,
בלילה?
כן, בדיוק, זה המבחן.
איזה ימים?
זה המבחן. יומיים. יום העצמאות והמימונה.
בוא כן. נראה אותם פרקים למרוקאים טוב. מסיבה באמצע. אתה יודע.
כן. כן, כן. לא, אני אומר, לא ברצינות, ברצינות.
לא, כי ניסו, עד שחוקקו את זה בחוק, כנראה ניסו כמה פעמים.
ניסו גם לקחת לנו את הגעת, אתה יודע. בכל מקרה, בוא ניכנס, נציין את 2020, אנחנו נגיד, אני חושב שמי שלקחה את זה הכי ברצינות זה חן עוז, שהגיעה פה שנה חדשה עם תספורת חדשה.
לא רק, היא גם בניגוד אלינו יצאה לבלוק, ורקדה את השנה החדשה, מה שנקרא. אנחנו צריכים ללמוד ממנה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? ככה נסיים עם זה, יש לי חבר שיצאנו אותו לדרינק. הוא אמר, אתה יודע, הבן שלו...
לדרינק, יאללה, אתה כזה יליד 60, זה לא יאומן.
קיצר, הוא אומר, הילד שלו אמר לו, אבא, אני שם את השעון, אני מתעורר שעה לפני, אני רוצה להיות כשהשעה, אתה יודע, כשהיא מתחלפת ואנחנו נהיה, ואני שם את השעון, והוא אומר, לפני שבאתי לצאת, השעון מצלצל והילד ישן, אין לי מי לדבר, העיר את כל הבית, אבל הוא נשאר לישון. כן. צילם את זה, אמר לו, אין בעיה, אני חיביתי את השעון, מחר כבר אני אתחשבן איתו. יאללה, שנה אזרחית טובה.
שנה טובה.
סתם שיר שאהבתי, שמעתי.
Save the babies. Ooh, ooh, ooh.
סינגר, יחד עם נילה, Save the Children, חתוקה איזה שיר פיצוץ צוות עלינו חתוקה.
ברנדי ינגר עם נגנית נבל.
אהבתי מאוד.
אני אוהבת. אתה יודע, אנחנו מכירים, אני מניח שגם אליס קולטריין, כן, האשתו השנייה של...
אליס קולטריין זה הנגנית נבל היחידה בעולם שאני מכיר.
כן, אז האמת היא שיש הרבה נגני נבל שהם נגנים ג'אז או מוזיקה כזאת, הפעם שמעתי מישהו עושה בנבל, היה איזה תוכנית בערוץ 8 על בנייה של נבל, זה היה מדהים, ובסוף אחרי שהוא סיים הוא גם ניגן את טייק פייב על זה, עם שתי אצבעות, ביד אחת ושנייה עשה את ההרמוניה. זה כלי מדהים, מדהים, מדהים. אני חושב שהנגן נבל המפורסם ביותר, אבל הוא דוד המלך.
כן, טוב.
כן. אני יכול לראות את נדב אלברין עם נבל, אתה יודע?
לא, האמת שלא מדהים, לא מתאים למידותיו.
כן. לא, אבל היה נבל קטן.
נדב יותר המלך... מתאים לו יוקוללי כזה.
לא, אבל היה דוד המלך, אתה יודע, הציורים של דוד המלך זה עם נבל כזה קטן.
אוקיי.
נכון.
לא יודע.
אוקיי, אז ברנדי ינגר, נגנית הנבל, עריכה פה את ניה, הזמרת, שיר שיצא לפני חצי שנה בערך, אי, שם בשנת 2019.
ששן.
כן, אפרופו, רציתי להגיד לך, מי שבטוח יצאו לסילבסטר, או שהיו מותשים מגדי לצאת לסילבסטר, אני מניח שאלה היו רואי חשבון. אתה יודע, מה שאנחנו עצמאים, כן, אז עצמאים מתנהלים, תחילת שנה, סוף שנה אזרחית, אין פה שאלות, אין... ולקראת סוף השנה אני תמיד בודק מאזנים, לא יודע אם צריך לבדוק, אבל מניח שכן, אתה יודע, קצת לבדוק שאתה מאוזן, בוא נאמר ככה.
אתה מחכה לתשובה?
כן.
לא, אני לא בודק כלום. אני נותן לרועת חשבון שלי לעשות הכל, להגיד לי, רועי, צריך לשלם ככה למס הכנסה, צריך לשלם ככה לביטוח לאומי, צריך לשלם ככה. זה הכל. אני לא עושה שום...
אני לקראת סוף שנה, אני לא עושה ורק את זה. אני בודק שעשיני את הכל, אתה יודע שיש את כל...
אז מה יש לך רועי חשבון?
אתה יודע, הוא בעיקר מכין את התיק, מה שנקרא. הוא מכין את התיק, אבל אתה באמת צריך לבדוק שכל הקבלות שלך כמו שצריך, והכל כמו שצריך, אתה יודע, להיות מוכן.
לא, אבל אתה עובד, טוב, מה נכנסנו עכשיו לשיחה על קבלות, זה לא מעניין, אבל לא יודע, אני עובד עם קבלות ירוקות, אז אני אין לי מה לבדוק, וזה תוכנה, זה הכל...
כן, עצמאי, אוקיי. רק אמרתי, יש כאלה שבאמת חיים תחילת שנה עד סוף שנה, וזהו, וקיבלתי שאתה מאוזן, אני רק שולח לברכה.
מאוזן, אתה יודע, הלוואי ואני אוכל להגיד על עצמי שאני מאוזן, אם זה אפילו בכסף, אז מה טוב, אבל בוא נספר לך על סדרה שראיתי השבוע, על מישהו שפחות נראה לי מתעניין בעניין
עוסק
של...
עוסק פטור או עוסק כמו ש...
כן, הוא לא, הוא חברה.
הוא
חברה, באמת. Okay. אז יש סדרה חדשה בנטפליקס, בת 6 פרקים, על קווין הארט, למי שלא יודע, קווין הארט נחשב... אולי לסטנדאפיסט הכי מצליח היום בעולם, סופר סופר מיינסטרים, בחור שהיה רגיל להיות, אתה יודע, מסוג הטיפוסים שהם לאביבל, כזה שכולם אוהבים אותם, וגם זה העניין שלו, זאת אומרת, הוא בניגוד לדייב שפל, אתה יודע, שדייב שפל הוא אחד כזה שממש לא מעניין אותו, שכולם יאהבו אותו, קווין הארט הוא דווקא אחד כזה שמאוד רוצה שכולם יאהבו אותו, ודווקא בגלל הדבר הזה הסדרה הייתה מאוד מעניינת מהכיוון של בן אדם שרוצה, נורא רוצה שיאהבו אותו, אבל כשהיו לו שתי פלטות רציניות שהתגלו במהלך השנים שהסרט מתעדים אותו בסרט, אז
אחת מהם אני זוכר בטוח.
היכולת שלו להתמודד איתם, אני כבר אציין אותם כמובן, היכולת שלו להתמודד איתם כאדם שרוצה שכולם יאהבו אותו, היא הייתה קלוקלת בטירוף. כן, אחת הפלטות שאתה יודע, אני מתאר לעצמי וזה, זה העניין עם האוסקר.
נכון, נכון.
שהוא קיבל להנחות את...
טקס האוסקר, והוא סיפר, אתה יודע, דייב שאפל בסטנדאפ שלו מדבר על זה ש...
שהוא היה מרחק 4 ציוצים מלהיות מושלם.
כן, אבל גם שהחלום שלו היה להנחות כאוסקר, הוא אומר, איזה אדם שחור, זה החלום שלו להנחות האוסקר, והוא הגשים את החלום הזה.
לא, היו לפניו.
היה אחד?
לא.
לפי מה שהבנתי היה אחד.
לא.
אוקיי.
אופי גולדברג היה... היו עוד כמה קומיקאים לפני, היו.
אז אולי תהייתי בספירה,
אולי רביעי חמישי כזה.
והוא אמור באמת להנחות הסטנדאפ, ואז מצאו ציוץ שלו, שבה הוא אומר, אם הייתי מגלה שהבן שלי מגלה נטיות הומוסקסואליות, הייתי שובר עליו את הבית בובות.
כן, שזה היה ציוץ שלו מלפני עשור בערך.
כן, ואנשים חיפשו ומצאו והעלו את זה, והוא אמרו לו, בטקס האוסקר אתה צריך להתנצל, אם לא לתנח את האוסקר, ומפה ועלה התפתחה סגה שגרמה לזה
שבסוף. הוא ויתר על ההנחיה, אבל צריך לומר שהוא כביכול, למה אמרתי שהוא התמודד עם זה בצורה נוראית? כי הוא בעצם רצה להיות אובר חוכם. אני משתמש הרבה במונח הזה לאחרונה, כמו שאתה שם לב בטח. כן. אבל מה הוא בעצם אמר? הוא בעצם אמר, זה לא שאני לא רוצה להתנצל. אני פשוט התנצלתי. אתם עכשיו רוצים להחיות את העבר. אני התנצלתי, אני הייתי אצל אלה, אצל אלן קוראים לה? אלן? כן. אני חלש בה, זה כן. המנחת טוקשו. כן, אלן בדיוק. התנצלתי אצלה, התנצלתי במקומות אחרים, ואתם עכשיו רוצים להחזיר אותי עוד פעם לזה. וכולם מסביבו, אתה יודע, אנשים שבאמת אכפת להם ממנו, עוד מעט דבר על האנשים מסביבו, כולם אומרים לו, תחיל רבק, אתה לא כזה, אתה לא הומופוב, אתה לא, אין לך בעיה להתנצל, מה אתה מתנצח? תתנצל. אבל הוא לא התנצל. ואתה יודע, כשאני ראיתי את הפרומו לסדרה, הייתי בטוח שהסדרה עוסקת בזה, אבל האמת, הסדרה נפתחת סצנה ראשונה בשאלה על המקרה הזה, ומאותו רגע, מאותה הסצנה הראשונה, אנחנו לא נתקלים בכלל בעניין הזה, כמעט ועד לפרק האחרון. ובעצם, למה הסדרה הזאת הייתה מעניינת מבחינתי לפחות? כי היא הייתה הפוכה ממה שציפיתי. אני ציפיתי לראות סדרה על הסטנדאפיסט הכי מצליח בעולם. התוכן שישב לי בראש הוא סטנדאפ, קומדי, זה הולך להיות מצחיק.
כן.
אז זהו שלא. 6 פרקים על הסטנדאפיסט הכי מצליח בעולם, ולא היה בו אפילו רגע אחד מצחיק.
כן.
עכשיו תגיד, מה, הוא סיפר בדיחות לא מצחיקות? לא, לא יראו. בדיחות, לא נתנו לזה שום מקום לסטנדאפ בחיים שלו, התייחסו אלה יותר לבן אדם שהוא, קווין הארט, והבן אדם שהוא מתגלה כבן אדם בעל אמביציה מטורפת. עכשיו, אני ראיתי גם את הסרט הזה, גם את הסדרה הזאת, וגם את הסרט על טראביס סקוט בזמנו, ואמרתי לך שהסרט על טראביס סקוט פיצץ אותי בהשראה. וגם הבחור הזה, בסופו של דבר, פיצץ אותי בהשראה הסרט שלו. כי אתה יודע, יש שם מישהו שאומנם קל לרדד את זה למקום הזה, שבסך הכל האמביציה שלו היא מה? האמביציה שלו היא להיות מיליארדר. זה מה שהוא רואה לנגד עיניו, וזה מה שהוא קם בבוקר, ועובד כמו מטורף כדי להיות מיליארדר. עכשיו, זה משהו שקל לזלזל בו, שאתה אומר, זה חומרי, הוא בן אדם שטחי, הוא רדוד. אבל אתה שומע את המנוע מאחורי המוטיבציה. וכשהבמאי שואל אותו בצורה מאוד ישירה, למה בעצם אתה רוצה להיות מיליארדר? אז הוא אומר לו, because I was a poor kid. במשפט אחד. והוא רוצה להראות, כאילו, אתה יודע, הוא יכול לעצור עכשיו, הוא היה ילד עני, אבל הוא יכול להיות, להגיד, אוקיי, הנה, הייתי ילד עני, עכשיו אני עשיר, אבל המוטיבציה שלו להיות מיליארדר מכלום. כן. זאת אומרת, לא אבא, לא אמא, לא נכסים, לא, אתה יודע מה, אפילו על כישרון, כשמדובר בסטנדאפיסט, יש מי שהתווכחו איתך על זה, זאת אומרת, כן. זה לא איזה צייר, עם יד מטורפת, או פסל, או נהג מרוצים. כאילו, בוא.
כן, כן.
זה בן אדם שיש לו חוש הומור.
יש מצחיקים ממנו. יש מצחיקים.
וזה בן אדם שעובד נורא, נורא, נורא קשה כדי להגיע ליעד הזה.
אבל כמו שאתה אומר, אתה אמרת...
ואני רק אגיד לך דבר אחד, שאני רואה את זה, ולמה אמרתי לך, למה אני קיבלתי, כאילו זה נתן לי השראה באיזשהו אופן? כי אני אנטי תזה לקווין הארט באיזשהו אופן. אני בן אדם כזה שאני יודע, אם היה לי 1% מהכסף שיש לו, לא הייתי עושה כלום בחיים שלי. הייתי שוכב על הספה כל היום ורואה טלוויזיה. זאת אומרת, לא היה לי שום מוטיבציה לעשות שקל אחד יותר ממה שאני צריך כדי לחיות בשקט. כן. וגם אני הייתי ילד עני.
כן.
זאת אומרת, אני בא מהמקום הזה פחות או יותר. אבל זה, אתה יודע, זה משהו שאותי סקרן, כי כאילו אנחנו באים מאיזשהו רקע כזה של עוני, של משפחה שנשברה בגיל צעיר, וזה מאוד מזכיר, גם בגיל אנחנו כמעט בני אותו גיל, הוא שנתיים מעליי, אבל האמביציה הזאת, זה משהו שאני אומר, וואלה, למה אין לי? למה אין לי את האמביציה הזאת?
האמת היא שלפעמים אי אפשר לדעת אם זה אמביציה או שזה בור בלי תחתית. כי אתה מתאר...
זה בור בלי תחתית בדוק, קודם כל. כאילו, זה לא משנה עכשיו...
אז אני לא בטוח שאני אתמקנה בבן אדם כזה.
זה לא עניין של לקנה. זה לא עניין של לקנה. זה עניין שאתה... אתה יודע, אני אומר עוד פעם, הדיפולט, השלב הראשוני, הוא ללכת למקום הזה של להגיד, אה, זה בן אדם רדוד.
לא, לא הייתי אומר רדוד, לא, הייתי אומר...
אבל אני אומר לך, יש שם...
שלא יצליח לחסות את הדבר הזה.
יש שם ערים של פסיכולוגיה מאחורי הדבר הזה. של, אתה יודע, ילד שגדל אצל אימא שהייתה אינטלקטואלית כזאת, סמי-אינטלקטואלית, ומאוד חכמה, עם דרישות מאוד גבוהות ממנו ומאח שלו, ועם אבא שבגיל מאוד צעיר... עזב את הבית כשהוא היה מאוד צעיר, והאבא הזה היה בדיוק ההפך מהאימא, היה נרקומן, היה עבריין, ובאיזשהו שלב בבגרות שלו, קווין ארט, הוא לא הצליח לעמוד בסטנדרטים של אימא שלו. הוא לא רצה, הוא כאילו לא שיתף פעולה. והיא אמרה לו, אוקיי, אם אתה לא רוצה לשתף פעולה, יש כללים בבית, אז אתה לא רוצה לשתף פעולה, תלך לאבא שלך. ופתאום הוא מצא את עצמו, אתה יודע, באיזה מאורת סמים, בחדר, הכניס אותו לחדר, אמר לו, זה החדר שלך, כשהוא ילד, עם עוד איזה 8 ילדים שהוא לא מכיר, של כל מיני, חלק של אבא שלו, חלק של אנשים אחרים, ואין פתאום מסדר יום מאוד עדוק, אין ארוחת צהריים, יש ארוחת צהריים, אין, ואתה יודע שאני ראיתי את זה, כשהוא דיבר על האבא, אמרתי, וואו, איזה מטען יש פה, הוא בטח לא יכול לראות את אבא שלו, הוא לא... אבל פרק אחרי, פתאום אבא שלו מופיע. אדם זקן, עם מכונת הנשמה מחוברת, ואתה רואה איך שהוא מתייחס לאבא שלו, אתה אומר, איך, אחרי כל מה שאתה סיפרת עליו, ואתה מבין שהבן אדם חי באמת... ולא כקלישאה או כדיבור, את המושג הזה של אין תינה, אתה יודע. זה,
מעניין.
וכשאין תינה, זה איזושהי מעלה מאוד מאוד גבוהה בבן אדם. זה המעלה אולי אפילו...
אחת הגדולות, אני תמיד אומר, לא תיקום ולא תיתור
אחת הרוחניות שיש.
כן, לגמרי.
אז אני אומר, הבן אדם מלא בדיסוננס.
כן, מצד שני, תן לי את הכסף שלו, לא יהיה לי תינה לאף אחד.
אני לא בטוח, זה כמו שאמרת, הבור הזה, הבור הזה, אתה יודע, לפעמים, וסליחה אם זה נשמע קצת קלישאתי, אבל לפעמים שיש לך כל כך הרבה כסף, זה כמעט כמו שאין לך כסף. זאת אומרת, אתה רואה את האטרף של בן אדם כמוהו, אני אומר לך, שלומי, זה בן אדם שקם בחמש בבוקר, לעשות ספורט, להיכנס לזה, לחשוב, ללכת לפגישות, מפה לשם, הבן אדם מתקלח בעבודה. זאת אומרת,
עוד משהו לגמרי.
אז כן, אז יש לו מלא כסף, אבל בסוף אין לו זמן למקלחת.
עכשיו, אני לא ראיתי את הסדרה, אבל ראיתי איזה כמה דקות פה ושם, ויש בו עוד משהו שהוא מעניין.
את הסטנדאפ שלו ראית?
כן.
הוא באמת מצחיק.
לא אחד המצחיקים בעיניי.
לא, הוא באמת מצחיק.
לא אחד המצחיקים בעיניי, לא בשורה הראשונה.
בסדר, לא בשורה הראשונה, לא הכל זה תחרות ריצה.
לא, אבל לא בשורה הראשונה, אחי, זה. אבל לבריאות, פרגן לו, אני רק אומר, יש בו עוד איזושהי תופעה מעניינת שרואים אותה, יש אמנים מסוימים שיש להם אותה, יש כאלה שהם לא, וזה, יש לו את הקרו שלו, יש לו את הצוות שלו, שיש לו את החברים הקרובים שלו, ו... דוגמה אחת, אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי את זה אצל קרנדיק למר, קראתי כמה רעיונות איתו, ואז אתה מבין שהוא לא לבד שם, אפילו ברעיון הוא לא לבד, נמצאים איתו החבר שלו שהוא בעצם מנהל את העסק שלו, שזה מישהו מפעם, ויש לו עוד חבר גם מפעם שהוא אחראי על זה, כאילו הם לוקחים את החברים הקרובים ביותר, הם הופכים אותם להיות צוות, וזה חתיכת קטע, כי אני מכיר אומנים שלא היו מסוגלים לשהות במחיצתם של בני אדם אחרים יותר מכמה.
אתה יודע מה?
לא בקטע רע, כאילו, יש אומנים שהלבד שלהם זה האנרגיה שלהם. יש כאלה שאומרים, רגע, אני פה במסע מאוד מאוד קשה, גם ככה, אני גם ככה צריך אנשים להקיף את עצמי בכמה...
אני חושב שזה מאוד קשור לזה, ודרך אגב, זה מאוד שכיח אצל אומנים אפרו-אמריקאים, הקרו הזה, הצוות, שהם בונים לעצמם, כי אני חושב שזה קשור מאוד לתחושה הזאת שהגורל קשר אותנו ביחד כשהיה לנו רע, וכשאחד מאיתנו מצליח, אז הגורל אמור להוציא את כולנו מהבוץ הזה. ולא שאחד יוצא מהבוץ והשאר נשארים להתלכלך, מה שנקרא. ואצל קווין הארט, הוא ממש, אתה יודע, מה שאני גם אוהב בזה, בעניין הזה של הקרו, שזה עוד אספקט שלא מספיק מדברים עליו, שיוצרים אפרו-אמריקאים שינו בכללי המשחק. וזה בכך שהם, אתה יודע, כמעט כל אומן גדול היום יש לו צוות. אבל את הצוות הזה הוא צוות מונחת. בא מפיק ומביא לו כותבים, ומביא לו אשת יחץ, ומביא לו כל מיני אנשים שסובבים,
לא היית רוצה את הקרוב,
שסובבים סביבו. היוצרים האפרו-אמריקאים הם שינו את המשחק בזה שהם הפכו להיות החברה, והם קובעים לעצמם את הצוות. הם קובעים מי מקיף אותם. אף אחד לא ישים לו על הראש יחצן שהוא לא מכיר. ובעצם, כשיש, אתה יודע, בכל החברות הקפיטליסטיות האלה, אתה יודע, אז יש תמיד את המנטור, את המנהל שרוצה להכניס אדרנלין בעובדים שלו ואנרגיות וזה, אז הוא אומר, המשפט הכי ידוע זה להגיד, אנחנו כמו משפחה פה. אז במקרה שלהם, הם לא רק כמו משפחה פה, הם באמת משפחה פה. וזה הבדל עצום. כן.
תשמע, האמת היא, אני לא רוצה לעשות איזה הגבלה מוגזמת, אבל גם אנחנו, אתה יודע, באיזשהו מקום אוהבים לפעול ביחד. זה גם חלק מהנאה שלנו, אתה יודע.
אבל אנחנו עדיין,
לא רק התוכנית שלנו,
אתה יודע. עדיין שני אנשים ולא,
עדיין וצרפנו עוד כמה חברים להוצאת ספרים ודברים כאלה. אתה יודע, אנחנו כן אוהבים שזה תמיד ברמת החברים. זאת אומרת, גם כשאנחנו עשינו את זה, אנחנו רצינו שנהיה מוקפים חברים, ולא אנשי, אתה יודע.
אני חושב שבאופן כללי, אני היום, אני ככל שאני מתבגר בשנים, אני יותר ויותר, זה יותר ויותר קריטי לי וחשוב לי, להיות ליד אנשים שטוב לי איתם. פחות בא לי, אתה יודע, מה המילה שמתחילה להיות מעושה עליי יותר ויותר? בנוגע לאנשים, כאילו, מורכב. לא, אבל זה מורכב. אני לא רוצה מורכב. אני נשוי. זה המורכבות היחידה שאני רוצה בחיים שלי. עם שאר הדברים, אני רוצה פשוט. אני רוצה חתוקה. אני יודע מה יש לי... לא, אתה מבין מה אני מתכוון.
כן, כן, בטח.
אני לא רוצה מי שיגיד לי, כן, אבל זה מורכב. לא רוצה מורכב. מורכב, אני רוצה עם אשתי, וזהו.
עכשיו, אני אמרתי, חברים שלי, תקשיבו, אני כותב שירה. בואו, תפטרו מעבודה, בואו נעשה קרו.
כן.
כן, תמכו בזה.
תדאג להם, כמו שצריך.
תשמע, כרגע אין תקציב, אמרתי להם, שירה אין הרבה כסף.
נעשה את סטארט.
אין הרבה כסף. אבל תשמע, סיפור אמיתי, זה באמת לא עובד, אבל יש לי חבר שעובד במחשבים, והוא... הוא בונה את הקרו שלו, כן? הוא לאט לאט מכניס חברים שלנו לעבודה שם, נותן להם ספר, תקראו, בואו.
כן, אז לעשות קורס? לעשות קורס?
לא, אני אתן לך את הספר, תקרא, אנחנו נתחבר לשם.
אז הנה, אחרי אנחנו נשמע עוד קרו.
איזה קרו?
רוטן קלן.
The New York Times side, staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth, low goose. Only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son, rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wounds at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way off fire skates. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question I would flow off and try to get the dough off, sticking up right boys on board board. My life got no better, same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route, so I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers respect mine, I ain't gonna take now. Bow, move from the gate now.
Cash fools everything around me. Green, get the money. Dollar dollar bill, yo. Cash fools. rival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the ways of the world deep. A man with a dream with plans to make cream was fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. The court played me short and I faced incarceration, pacing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough, but as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from Jake's, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase. Though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed, and I ask, what's your work? Ready to give up, so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks and spray shots, all in a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof, to kick the truth to the young black youth. When shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted that what? The life is hectic.
Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill. Dollar, dollar bill.
אוטן קלן, קרים, אתה יודע, יש שיר שדיברתי עליו לא מעט, סביר להניח שגם פה בתוכנית, אפילו אולי אני משער בלי לזכור שקראתי אותו גם פה פעם, שיר של ריימונד קרבר שקוראים לו הכלב של אחמד, שזה אחד שירים שאני הכי אוהב, וגם מלמד אותו הרבה בכל הזדמנות שיש לי, שאני מלמד, אני פותח איתו בדרך כלל שיעורים, והשיר הזה בעצם, שיר של ריימונד קרבר, הוא מתאר סיטואציה שבה הכלב של הבת שלו מת. והוא מספר כמה הילדה אהבת הכלב, הוא ממש מתאר שם, נכנס לפרטי פרטים, כמה שישנה איתו בלילה וקרא לו בשמות וכאלה, ושהוא נורא עצוב בשביל הילדה שאיבדה את הכלב, את הכלב האהוב שלה, אבל לא נעים לו להודות שהוא גם קצת שמח שהכלב מת, שהכלב נדרס, כי בעצם בגללו נכתב השיר הטוב הזה. וזה בעצם שיר שמדבר על מעשה הכתיבה, אבל אני השבוע, לצערי הרב, מצאתי את עצמי בסיטואציה של השיר הזה. ואני יכול להגיד לך ש... שבניגוד לקרבר, לא היה שום שלב שבו שמחתי, או שחשבתי שזה... כי גם באמת הבת שלי הייתה שבורת לב מזה, אבל גם אני עצמי.
טוב, אנחנו מדברים על הכלב שלך.
כן, הכלב שלי מת בגיל 13, שזה בערך גיל 100 לכלבים. עשה סיבוב יפה ומת. זהו, וזה עצב גדול. האמת, איזשהו ריק שקשה להתמודד איתו. אתה יודע, היום לקום בבית בלי הכלב, זה מוזר, זה משהו שצריך עדיין להתרגל אליו, אבל...
זה קשה, זה לא קל, זה בן משפחה, כלב זה בן
מאוד
משפחה.
מאוד קשה, מאוד כן. מאוד קשה, אפילו לא הבנתי עד כמה כנראה, כי גם אתה יודע, הוא באמת היה זקן, ככה שהכנתי את עצמי לזה שזה יקרה מתישהו בזמן הקרוב, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יהיה עד כדי כך חזק. ו...
כן, כן, תראה.
אתה איבדת כן. כלבים?
וואי, תשמע, אתה... זה מסוג הדברים שלא נשכחו ולא ישכחו ממני בחיים. כמו, אני אומר לך, כמו בני משפחה, אני אומר לך את זה בדיעבד. כל הכלבים שהיו לי, ואיבדנו חלקם גם גדלו עם המשפחה שלנו, הם כל כך חיים איתי שזה בלתי... ואני אגיד לך, לפעמים אני עוד חולם על, על הכלבה שלי, על טימבולי. קראו לה טימבולי, אני נקטתי לה את השם, אחותי הביאה את הכלבה הביתה. ובאותו זמן בדיוק היה סרט על נינה טימבולי, הפילה האפריקאית ששוחררה לשבי, ומאוד אהבתי את השם, קראנו לה טימבולי. אבל לפני כן היו לנו גם את ספיד, היה לנו את סנדי... אין כלב שאני לא זוכר אותו, אין דבר כזה, ואני יכול להגיד לך כל יום, אני זוכר מתי כל אחד מהם מת. וקשה באמת לשים את האצבע על הרגע הזה, שהכלב הופך להיות בן משפחה, וכשהוא נפטר, אתה באבל.
נפטר. לא נפטר, הוא מת.
כשהוא מת, אתה באבל. ודרך אגב, אתה יודע, אם אתה מסתכל בפייסבוק הרבה פעמים, אם אתה רואה בדרך כלל הספדים, זה או לכלבים או לחתולים. יש לי חברה שאחרי שהכלבה שלה נפטרה, היא קיקיה את השם של הכלבה שלה על היד. ואני אגיד לך מה, יש אולי אחד הסצנות הכי קורעות לב שאני מכיר בקולנוע. זה מסרט של קלי רייכרט שנקרא Wendy and Lucy. אני עושה פה ספוילר, אבל באמת לספר, זה באמת אחת הסצנות הקורעות לב שאני מכיר.
ספוילר על סרט שיצא ב?
יצא ב-2008.
זה לא ספוילר.
אוקיי. סרט נפלא, קודם כל, במאית אחת האהובות עליי, היא בעצם מתארת סיפור של בחורה צעירה שמסתובבת עם הכלבה שלה, והולכת לחפש עבודה בכל מיני ארצות ומשהו, וכאלה. בהתחלה היא נוסעת עם האוטו שלה, מהר מאוד האוטו מתקלקל, והיא מוצאת את עצמה. נוסעת ברכבות, אתה יודע, בגיל כזה שמחפשת עבודה, להתרחק מהבית, לעשות את המסע או משהו כזה. ופעם אחת, ואתה רואה איך לאט לאט הכל נהיה לה יותר ויותר קשה. ובאיזשהו רגע היא גם הגיעה למצוקה כלכלית, והיא נכנסת לסופר, והיא מחליטה כנראה לגנוב משהו אחד, ותופסים אותה על זה. ואז עוצרים, והכלבה בחוץ, קשורה, כן? והיא אומרת, אוקיי, אתם לוקחים אותי, קחו גם את הכלבה, זה הכלבה שלי, וברוך השם, הקשר הרגשי שם הוא מאוד חזק, היא גם לבד. והם לוקחים אותה, הם משאירים את הכלבה שם, הם לא מסכימים, משחררים אותה כמובן בערבות קטנה, כי בסך הכל גנבה זה משהו קטן, וכשהיא באה לקחת את הכלבה, היא רואה שהכלבה איננה. היא בודקת, ואז היא מבינה שדווקא האנשים שדאגו, מה הכלבה תהיה פה וזה, לקחו אותה בינתיים עד שהיא תחזור, כי הם הבינו שהייתה פה מישהי שתפסו אותה על איזה גניבה, והמשטרה לקחה אותה, אז בינתיים מישהו דאג בינתיים לכלבה, ואז הם אומרים לה פחות או יותר איפה לחפש אותה. ואז היא הולכת למקום שהראו לה, פחות או יותר, כן? והיא באמת מוצאת את הכלבה, היא רואה פתאום את הכלבה שלה באיזשהו חצר. וזו סצנה מדהימה, וקורעת לב, כי הכלבה לא רואה אותה, אבל היא רואה את הכלבה, והיא רואה שהכלבה, כאילו בסבבה, יש לה אוכל, יש לה מים, אתה יודע, יש לה חצר.
היא כבר המשיכה.
באותו רגע, זה כאילו היא מבינה שהיא צריכה לוותר על משהו כדי להמשיך, שהיא צריכה לוותר, היא גם אומרת, כאילו... הקושי הגדול שלי לסחוב אותה איתי, בעצם לסחוב אותה איתי הופך את הקושי שלי להרבה הרבה יותר גדול. ואני צריכה לוותר פה על משהו. ואתה יודע, זה מין סיפור התבגרות מן הסתם, כן? והוויתור שלה פה משהו, זה משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת, בעצם על הכלבה שלה. וזה סצנה קורת לב. ומדהים שכל זה, כל הסיפור התבגרות פה, נעשה באמצעי מאוד מאוד פשוט, שאנחנו מאוד מאוד יכולים להתחבר אליו, שזה כלב. אנחנו מיד יכולים להבין, אתה יודע, זה חיה שלא מדברת, ובכל זאת באו לנו...
למה, יש חיות שמדברות לך, טוקה?
טוקי?
לא משנה, החיה
לא מדברת.
גם טוקי לא מדברת.
לא משנה, צריך, תפסת אותי ואני ניסיתי למלט מזה, אבל הבנת, כאילו, היא לא מדברת, הרי היא לא מתקשרת איתנו באופן מילולי, ובכל זאת, הקשר הרגשי העמוק שיש לבני אדם עם כלבים, הוא כל כך חזק, שבימה הייתי יכולה להשתמש בזה גם בעצם בלי, אתה יודע, בלי להגיד את זה באופן ישיר.
הקטע שלי, אני אגיד לך, שאני אף פעם לא הייתי בן אדם של כלבים, נגיד את האמת. זאת אומרת, אני אומנם היה לי כשגרתי עם, כן, עם, עם ההורים, מה שנקרא, אז היה לנו כלב בבית, אבל הוא תמיד נחשב לכלב של אחותי. אחותי הביאה אותו, הוא היה הכלב שלה, היא טיפלה בו, הוא גם היה כלב משוגע. סיפרתי לך פעם, הוא היה נובח עליי כשהייתי נכנס הביתה. אתה גר אצלי בבית, הייתי נכנס הביתה, הוא נובח עליי. עכשיו, לא סתם, עכשיו, גם כל יום, כל פעם, חמש פעמים ביום הייתי נכנס הביתה, הוא נובח, אבל גם נובח, כאילו נכנס לו בן אדם, כאילו נכנס גנב הביתה. ואתה יודע, בחיי הבוגרים אני גידלתי חתולים. אני בן אדם של חתולים, תמיד, תמיד דפתי חתולים. ופתאום אמירה, חצי שנה אחרי שאימא שלה נפטרה, פתאום החליטה להביא כלב, והעניין הוא שהיא סיפרה לי שהיא מביאה כלב, זה היה כמה דקות לפני שהכלב מגיע עם, עם הבן אדם מבאר שבע להביא אותו.
הוא כבר משלוח בדרך.
יוקו הוא באר שבעי במקור. באמת, הוא היה בן שנתיים וחצי, והבעלים שלו היה אדם מבוגר שנאלץ לעבור איזה ניתוח, שאחרי הניתוח לא יכל להמשיך לטפל בו בעצם, והוא חיפש למסור אותו ו... ככה הגיע יוקו, ויוקו היה כלב גדול וחזק, וגם צריך לומר, קצת משוגע. זאת אומרת, הוא היה מאוד ילדותי ומאוד שמח ומתפרע, ומהר מאוד הבנו שאמירה לא מסוגלת להוציא אותו לטייל, כי הוא היה מושך אותה וזורק אותה, אתה יודע. אז זה שאני בכלל לא רציתי כלב ולא זה, פתאום מצאתי את עצמי מוציא כלב שלוש פעמים ביום, כל יום, כלב סוס שרודף אחרי ציפורים, וכמובן שאתה יודע, עם השנים מאוד מאוד נקשרנו, והדבר שהכי שיגע אותי בשנים האחרונות, זה שאתה יודע, תהליך טבעי כמו כולנו, כמו הזה, הוא הלך והזדקן, ואנשים שהוא באים אליי הביתה ורואים אותו, הם אומרים לי, די, הוא כבר זקן, צריך להרדים אותו, הוא סובל. ואני השתגעתי מזה, זאת אומרת, אתה יודע, זה מסוג הדברים שבעיניי הם הכי גרועים שקרו ביחס הזה של בני אדם לכלבים. שכאילו אנחנו כל כך הענשנו אותם באלף, והפכנו אותם לבני בית ולמשפחה, כמו שאתה אמרת קודם וזה, שאנחנו באיזשהו אופן, לקחנו על עצמנו לגמרי את העצמאות, לקחת מהם חיים, ברגע שהם קצת זקנים, קצת חולים, whatever. עכשיו, בינינו אנחנו יודעים שהכלב הזה, אם לא היה לו מזל, והוא לא היה מגיע אליי, או כלב אחר שמגיע לבן אדם אחר, אז הוא היה כנראה מסתובב ברחובות, ואם לא היה לו מזל, אז הוא היה נדרס או נאכל על ידי, לא יודע, שועל. אני סתם עכשיו אומר, יכול להיות לו גורל מר, אבל אם לא, והוא היה שורד את כל זה, הוא היה מזדקן וחווה את מה שהוא חווה עכשיו, את זקנתו בעצם. והקלות הבלתי נסבלת שאנשים אמרו לי, תשמע, הוא כבר זקן, צריך לזה, זה שיגע אותי, אתה יודע, זה שיגע אותי הדבר הזה שכאילו, למה? הוא אוכל, הוא מקשקש בזנב, הוא לא עושה על עצמו צרכים, אז הוא זקן, נכון? נו, וזהו, ויוקו באמת אפשר להגיד שהוא עד יומו האחרון הוא היה, אתה יודע, ברגע שהוא כבר לא רצה לחיות יותר, הוא לא חי, זאת אומרת, שם זה נגמר. ואני שמח לפחות את זה, שאת החיים שלו הוא עבר במלואם. וגם, אתה יודע, כשבאים ואומרים לך, הכלב סובל, אני כל הזמן אומר, מאיפה אתה יודע שהכלב סובל? אתה יודע, כשבן אדם עושים לו, יש היום כל מיני כאלה, שהיום זה פריבילגיה של אנשים עשירים, אתה יודע, המתות חסד בשוויץ, זה עולה המון כסף. אבל, כן. אבל כשבן אדם לא עלינו מגיע למצב הזה, אז הוא יודע להגיד לך, אני סובל, כן. אני ויתרתי, אני לא רוצה. על הכלב אתה לא
כן,
יכול...
כן, אבל באמת... באמת יש גם, אתה יודע, זה שאנחנו מאנישים כל דבר, אין מה לעשות, זה המבט שלנו, ואני כן חושב שהרבה פעמים זה נעשה מתוך רגע של חמלה. אני אגיד לך ש...
אבל לפחות... לפעמים בני אדם עושים דברים מתוך חמלה ויוצרים בדיוק את ההפך, אתה יודע...
יכול להיות, אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו תמיד מנסים, אתה יודע, גם עם הכלבה שלנו, שבסוף הרדמנו אותה, ואני גם מתחיל, אומר, אולי עשינו מוקדם מדי, לא ברור, אבל אני חושב שהיה איזה רגע ו... אני נזכר בזה כי אני יודע שעד כמה יוקו קשור אליך, אתה כותב, לא, אתה כותב שירים על יוקו. הוא מופיע בשירים שלך גם בספר שאני ערכתי, וגם בספר, והרבה הרבה שירים אחר כך.
בשני הספרים, כן. הוא חלק מהבית, מה? חלק מהחיים.
לא, אבל אני לא מכיר, אני לא חושב שיש עוד מישהו שכתב על הכלב שלו כל כך הרבה שירים. אני לא מכיר.
אבל זהו, שלא כתבתי עליו, כתבתי עליו כמו שכתבתי על...
לא, על יוקו, על יוקו, זה יוקו. אני לא חושב שבאמת ראיתי כזה... שוב, לא ראיתי באמת מי שכותב הרבה כל כך על הכלבים שלו, ואני יודע כי גם הרבה שנים בעצם הוא ליווה, אתם כבר הייתם בית, תודה, גם אתם הקמתם, בוא נאמר, הקמתם בית. לא התחתנתם, אבל... הכוונה שמיד כשיצאת מהבית, יוקו היה חלק משמעותי מהחיים שלך.
כן, בטח. אחרי שיר שאני כותב לאסי כשהיא נולדה בזהב הריות, שאני אומר משהו שם כמו, כשבאת, האשן יצא למרפסת, גם יוקו. אתה יודע, כשאסי בא, אז יוקו יצא למרפסת.
גם האשן וגם האשן סיגרת, כן. ואני מספר את זה כי אני יודע גם דרך הקריאה הזאת, שבאמת היה אחד הדברים שגם לי הפריעו, שאני שמתי לב שגם אתה שמת לב, וזו התבוסה, התבוסה של בעל חיים, כלב הוא בדרך כלל שהוא בסיונו, או לפחות הכלבים שאני הכרתי, ובטח גם יוקו, הם חזקים, אין איתנים, יש להם את השטח שלהם, שאבוי מישהו רק ישים את כף רגלו בשטח שלהם.
יש להם כבוד, כבוד.
כבוד, כבוד, אהבתי.
לכלבים יש כבוד.
יש להם כבוד, יש להם כבוד. וגם הכלבה שלי הייתה כזאת, עד שיום אחד היא הפכה להיות אפתית, ולא אכפת לה כבר, והיא הזדקנה ובקושי זזה, ו... מבחינתי הרגע שלא יכולתי לסבול זה שכבר, אתה יודע, הסבובים ישבו עליה וכבר לא היה לה אכפת, ונראה לי שאתה מאוד הזדהית עם זה, אם זה בסדר, אני אקרא שיר, אני שלחת לי אז בזמנו שירים על יוקו, ואחד מהם נקרא בדיוק זה, הוא בדיוק
לא,
התבוסה.
לא, כן, לא שירים על יוקו, שלחתי לך את הקובץ החדש, כן, אני עובד עליו.
כן, יש שם כמה שירים על יוקו, ואחד מהם נקרא התבוסה, אם אתה מרשה לי, אני אקרא את השיר ואנחנו נקדיש לו.
כן, בטח, זה לזכרו של יוקו.
לזכרו של יוקו. התבוסה. ראשונות לזהות את זקנתו היו הציפורים. בצעדי ריקוד עדינים בחנו את מידת ערנותו, שיחקו איתו, 1, 2, 3, דג מלוח. יוקו גלגל אליהן עיניים לא מתעניינות, והן ראו בהן הזמנה. והנה ראו כי טוב, מאז בכל בוקר הן מגיעות קלות ועולזות, נוחתות על פית הבת, צלחת האוכל, כי לא הייתה באר, מים במדבר, מפתמות עצמן לדעת בגרגרנות, סובלנית ומתגלגלות, מדושנות עונג על הדשא הסינתטי, משתכשכות בברכת הגומי, כבדות כמו היפופוטמים זהירים, עם כנפיים. אחר הצהריים מגיעה החתולה, צועדת באלגנטיות על החומה הגבוהה, דופקת כניסה של דוגמנית מיומנת על מסלול אופנה. יוקו לא נשאר אדיש אליה, הכבוד העצמי שלו מונח על הכף, הוא נובח כמו כלב שלא נושך, והוא נושך, זאת אומרת נשך, ועכשיו אינו שיניים לאכול תפוח. לא שפעם אכל, ובכל זאת. החתולה מסתובבת סביבו, מתגרה בו כמו תוררו מול שור שגמר את הסוס. אני הקהל שלה, והיא נותנת בי את אותו המבט שביתי נותנת בי, כשהיא מצפה שאריה לה, אחרי הריקוד. אני מסרב לשתף פעולה, לא היא ביתי, עם החתולה, מפאת כבודו של יוקו. היא כשלעצמה עוצרת נשימה, ראויה לכל שבח. וכשהיא נועצת את החרב, הוא נעמדת מעל צלחתו. אני כמעט מתפתה לחסות את פניו בבד, לחסוך ממנו את מראות התבוסה.
כן, אז זהו, אז המראות...
חתולה אוכלת לו את האוכל.
כן.
זה ממש, אני כבשתי לך פה את ה... אין יותר מזה. אין יותר מזה.
היו מראות תבוסה בתקופה האחרונה, אבל הנה, גם זה מאחוריו, מה שנקרא. הוא עכשיו מתופף עם כלבים צדיקים בגן עדן. כן?
כן.
זה...
יום אחד נדבר גם על גלגולים, ולמה הכלבים מכזאת חיה יוצא דופן, באמת...
אתה הקדשת לו שיר, אז גם אני אקדיש לו שיר, אמנם לא לקרוא שיר, אבל את השיר שנשמע, אנחנו נשמע את ג'ון קולטריין, כי יוקו אהב את קולטריין. יוקו היה יושב איתי שעות בלילות, כשאני כותב, הרי אתה יודע, אני לא מעשן בבית, ואני לא יכול לכתוב... בלי לעשן, לצערי הרב, אני מקווה שזה ישתנה בקרוב. אז אמנם יש לי חדר עבודה, אבל אף פעם לא עבדתי בו, אני עובד רק במרפסת. אז יוקו היה צמוד אליי בלילות, אתה יודע, שאני יושב לכתוב. וכשאני כותב, אז יש מעט מאוד מוזיקה שאני מסוגל לשמוע כשאני כותב. וקולטריין הוא בין הבודדים שאני יכול, שאני שומע בעצם, כשאני מקשיב להם כשאני כותב. אז וזה לא רק, זה גם ביל אבנס ו... מונק וצ'ט בייקר, אבל יוקו, שהיה שומע את קולטריין, אתה רואה שמשהו זז בו, הזנב, הראש, הוא היה, היה מגיב. ו...
מה זה ברמה של שלמה המלך קולטרן, כותב, זה... גם נוגע בחיות.
האמת, אני לא מתפלא על זה, אתה מתפלא על זה?
לא.
אז זה ליוקו, לזכרו של יוקו, השיר סיום. וזהו, אנחנו הגענו לסיום, חתוכה. נלך לשבוע טוב, ובעזרת השם שמפה יהיו רק בשורות טובות ושמחות.
אמן ואמן.
אתה מכיר את הטיון הזה? The night, איך זה נקרא בדיוק? The night as a thousand eyes. נדב, אל תטעה אותי. כן, as a thousand eyes.
הרבה זמן לא שמענו קולטרן פה בתוכנית.
קולטרן סאונד, זה אלבום אדיר.
כן.
יאללה, ליוקו.
יאללה, תודה לחן עוז, טכנאית השידור שלנו, לנדב אלפרין, העורך האברך. שיהיה לכם אחלה סופש.
שבת שלום.